אנחנו התחלנו בשבוע שעבר, דיברנו על בעיה של ילדים שלא התפתחו רגשית ונשארו ילדותיים. במקביל לזה, יש ילדים שיש להם בעיה דומה, לא בדיוק אותו דבר, אבל כן דומה אותו עיקרון. יש ילדים שהמערכת שלהם, של ההתמודדות, לא התפתחה נכון. לא דווקא בגלל שהם ילדותיים, אלא יש ילדים שגדלו, מה שנקרא, מפונקים. ילד שגדל מפונק, שההורים שלו אף פעם לא נתנו לו להתמודד עם שום דבר, הכל דאגו לו, סידרו לו, עשו לו, יש לו גם את אותו בעיה של הילד הילדותי, שמה שהוא רוצה הוא חייב והוא לא יכול, הוא חייב סיפוקים מיידיים, הוא חייב הכל לקבל, עכשיו הוא לא יכול להתמודד עם שום קושי. עכשיו, זה לא תמיד בא רק מפינוק. לא תמיד זה בא מפינוק. לפעמים, ואני פוגש את זה המון, היה לי לפני כמה חודשים, היה לי זוג שבאו לבעיית שלום בית, הם גרים מאוד רחוק, לא גרים באזור של ירושלים, גרים בצפון, וכל הדרך, הבעל נסע עם האוטו, וכל הזמן הוא רב עם כל הנהגים שעוקפים אותו. למה הוא עקף אותו, הוא יעקוף אותו בחזרה, והוא יראה לו מה זה, וכל הדרך היה מתח, כי כל מיני נהגים עקפו אותו. לא שעקפו אותו בצורה לא טובה, אלא כמו ילדים קטנים, מי ישיג? מי יהיה ראשון בכביש? מי יגיע ראשון לרמזור? זאת וכשאני שמעתי את הסיפור הזה מהאישה, איך שהיא תיארה לי את כל הנסיעה הארוכה הזאת של שעתיים על הכביש, הבנתי את כל הבעיות שלום בית שלהם. זאת אומרת, הבעיה הייתה שהוא כל כך ילדותי, עכשיו, הוא לא גדל בתנאים של פינוק, ממש לא, להפך. הוא מגיל 12 היה בפנימיות בלי הורים בכלל. זאת אומרת, הוא כבר בגיל 12 עוזב את הבית וחי בלי הורים, גר חי בפנימיות, אז כמובן שאף אחד לא מפנק אותו, אבל מדובר באדם שהוא עם גאון בכישרון, אדם שהוא כישרון של גאון, והוא, כל מה שהוא רוצה להשיג, הוא תמיד מצליח דרך הכישרון. זאת אומרת, יש אחד שלא מתמודד כי ההורים שלו מפנקים אותו, ובכלל הוא לא מתבגר, זה לא בגרות ממש, אבל זה לא מפתח את הכושר של ההתמודדות הנורמלית שצריך להיות לאדם עם כל מיני מצבים. ויש אנשים שלא בגלל פינוק, אלא בגלל רמה מאוד מאוד גבוהה של כישרון. זאת אומרת, ילד שהוא מאוד מאוד מוכשר, הוא תמיד ישיג את שלו בדרך חכמה כזאת או אחרת, אבל הוא ישיג את שלו, ובעצם הוא לא מתמודד עם משהו שאני רוצה ואין לי ואני לא מקבל. מה שהוא רוצה הוא יקבל ויהיה לו את זה. השאלה רק איך, אבל את האיך הוא יודע לעשות, כי הוא מאוד מאוד בעל כישרון. וזה מה שקרה עם הבן אדם הזה. הבן אדם הזה הוא גאון, ובגלל שהוא גאון, הוא גם עובד בעבודה שהגאונות שלו מאוד מאוד עוזרת לו, הוא מתכנת מאוד בכיר במחשבים, ושמה התחום הזה הוא מאוד 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 שווה וטוב, אז כמובן ששם זה בסדר. אבל כשאנחנו מגיעים לנושא של התמודדות עם החיים, התמודדות עם קשיים בחיים, הוא לא מסוגל להתמודד. וכתוצאה מזה כל הבעיות שלום בית שלו היו כתוצאה מהסיפור הזה. זאת אומרת, אבל ניקח דבר פשוט. ילד הולך לישיבה, ילד גמר כיתה ח', הוא הולך לישיבה והוא נשבר. הוא נשבר, הוא לא נקלט ולא הולך לו והוא לא מצליח. וכל החברים צוחקים עליו, וכל החברים מציקים לו, ואין לו חברותו, ולא רוצים ללמוד איתו. עם זה הוא בא הביתה, עם סיפורים. מה מתברר? הוא פשוט לא מסוגל להתמודד עם שום דבר. ולא באמת חברים צוחקים עליו, אלא מישהו אמר איזה בדיחה, הוא בטוח שזה עליו. מישהו אומר איזה משהו, הוא בטוח שזה עליו, כי הוא רגיש בצורה קיצונית למעמד החברתי שלו, לכבוד שלו, זה מתאים לגיל, אבל בגלל שהוא לא מסוגל להתמודד עם שום דבר, הוא מיד נשבר, מיד מתרסק, מיד לא רוצה לבוא לישיבה, מחליפים לו ישיבה, אותו דבר, בישיבה השנייה, אותם סיפורים, אותו מצב, וברוך השם, שיעור א' אחד של ישיבה קטנה, בחור הצליח בעזרת פרוטקציה של הוריו, לעבור 5 ישיבות, ועכשיו הוא בבית. אני אספר לכם, ילד חדש מהשנה הזאת, שיעור א', 5 ישיבות הוא עבר, עכשיו הוא בבית. וכשהגיע אליי הסיפור, אני אמרתי להורים, הילד שלכם לא צריך טיפול. מי שצריך טיפול זה אתם. כי אתם מפנקים אותו בצורה לא נורמלית, ולא נותנים לו להתמודד עם שום דבר, וזה התוצאה. וזה התוצאה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שתי הבעיות האלה, אני רוצה להתמקד היום באיך אנחנו מטפלים בזה. זאת אומרת, איך לוקחים ילד שהוא לא התבגר, שהוא נשאר ילדותי, ואיך עוזרים לו לצאת מזה. עם זה אני רוצה להתמקד היום. כמובן שהשאלה הזאת היא לא כל כך ריאלית, פחות מגיל 13, 14, זאת אומרת, עד גיל הזה קשה מאוד, אפשר לטפל אבל זה שיטות אחרות, תכף נדבר על הגיל הצעיר, ואני אתחיל עם הגיל המבוגר יותר. ילד אחרי בר מצווה, שאנחנו רואים את הסיפור הזה, שהוא בא לישיבה קטנה והוא לא מסוגל להתמודד, והעסק לא הולך, למה? כי הוא ילדותי. הסיפורים שלו זה שמציקים לו בחברה וצוחקים עליו וזה. אבל צריך לדעת ש-99%, חוץ מישיבות בודדות בודדות, אין דבר כזה. אין דבר כזה. יש בשיעור 30-40 תלמידים, אז על 39 ילדים לא צוחקים ורק עליך צוחקים, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני להגיד שאתה קורבן של... יש ישיבות מסוימות ששם יכול להיות איזה ילד סדיסט, מאוד מאוד אכזרי, מאוד מאוד בעייתי. אני לא אומר שאין כאלה סיפורים, ודאי שיש. אבל לא ברמה הזאת שפוגשים את זה בצורה כל כך קיצונית. עכשיו, ילד כזה, אנחנו יכולים להתחיל קודם כל להסביר לו, שיש לו בעיה עם הילדותיות. ילד יכול להבין, ילד בגיל כזה יכול להבין נושא כזה. זאת אומרת, הוא יכול להבין, תשמע, אתה, יש לך בעיה שאתה ילדותי ומשהו אצלך לא התפתח. ילד בגיל 14 בשקט יכול להבין כזה נושא. אני יכול להסביר לו את הבעיה שלו, מה קרה לו. למה הוא הגיע בכלל למצב הזה?
יש כאלה שמכיוון שהם חשרוניים, אז יש להם קטע של כבוד יותר, וממילא הם יותר נפגעים. אז אם
מתחילים
להגיד להם שמשהו לא בסדר, אז...
יכול... למה אתה חושב שתאוות הכבוד בכישרוניים יותר גדולה מלא כישרוניים? מצליחים בלימודים, כן. אבל גם ילד ש... אני אתן דוגמה. ילד מאוד כישרוני. נכנס לישיבה קטנה. עכשיו באה השאלה. מי יקרא בגמרא ויסביר? או, לא הבנתי משהו בתוספות. האם להתעכב יותר כדי להבין את זה, או להתקדם הלאה? כל מיני ויכוחים בין חברותות, כן? עכשיו, אם הוא לא יודע להתמודד, אז הוא גם לא יודע לוותר. אז הוא מתעקש עם החברותה, לא, אני לא, עד שאני לא מבין את זה, לא הולכים הלאה. או עד שאני לא זה, החברותה פעם, פעמיים, שלוש, עובר כזה חוויה נחמדה, הוא קם ועוזב. הוא קם ועוזב, מחפש חברותה אחרת. אז הילד הכישרוני מוצא את עצמו פלוס מינוס לקראת חנוכה, בלי חברותות. מוצא את עצמו בלי חברותות. זה לא בעיה של כבוד, שאני רגיל לכבוד, וגם לא בעיה של להצליח בלימודים, יש לו ציונים טובים, מקבל מהכל מבחן, כי הוא מוכשר, הוא יודע את החומר. אבל הוא פתאום מוצא את עצמו בלי חברותות, הוא מבודד חברתית. זאת אומרת, הוא מרגיש שאין לו חברה, אין לו מעמד בחברה, אין לו חברים. למה הוא לא, למה אין לו חברותות? בגלל שהוא לא מסוגל לוותר לחברותה, הוא לא מסוגל להתגמש. הוא לא מסוגל לוותר בשום נושא בעולם. הוא לא מסוגל לוותר על, מה ללמוד ואיך ללמוד. הוא לא מסוגל לוותר על אם החלון יהיה פתוח, החלון יהיה סגור, ידליקו מעברר, לא ידליקו מעברר, מזגן. כל השאלות הפשוטות שבין חברים, הוא לא יכול לוותר, שום דבר. מה הכוונה לקנות חברותות? עוד הפעם, אבל יחס מתחיל מלוותר. איך אתה קונה חבר? אתה מוותר לו, אתה נותן לו, אתה עושה בשבילו, נכון? אבל אם אתה לא מסוגל לוותר, כי כושר ה... אני מדבר על, אותם ילדים שהם לא מסוגלים לוותר על שום דבר. כי לוותר זה להתמודד עם קושי. לוותר זה להתמודד עם קושי, והוא לא יכול להתמודד עם קושי. זה בכל גיל, דרך אגב. הבעיות האלה, אני מכיר אדם שהוא יש לו נכדים, הוא כבר סבא. באו הנכדים אליו הביתה, רצו לשחק על המחשב. אין להם בבית מחשב, אצל הסבא יש מחשב. רצו הילדים לשחק במחשב. הוא אמר, לא, עכשיו המחשב אצלי, אתם לא יכולים לקחת לי אותו. הוא ילד, יותר ילד מהנכדים שלו. הוא יותר ילד מהנכדים שלו. הוא לא יכול לוותר להם, עכשיו המחשב אצלי, מה פתאום? זה התור שלי כאילו. אני עכשיו בתור. זה לא פשוט, הדברים האלה הם בכל גיל, זה לא משהו, שמדבר על לוותר בגיל 14, זה גם בגיל 70 הם לא יכולים לוותר. זאת אומרת, זה אנשים שתקועים עם בעיה. אנשים שתקועים עם בעיה לא פשוטה. לא, כי להתווכח זה לא לוותר. הם לא מחפשים שיהיה קל. הם מחפשים לא להתמודד. להתמודדות שהוא לא מרגיש אותה כהתמודדות. על ההפך, פה הוא גדול הדור. הוא יודע להתווכח, הוא יודע לטעון, הוא מוכשר. הוא יודע מה להגיד. הבעיה שלו זה שהוא לא מסוגל לוותר על הרצונות. כשאני מדבר על התמודדות, זה לוותר על רצונות. אני רוצה משהו וזה לא יהיה כמו שאני רוצה. אני לא יהיה מה שאני רוצה ואני לא אקבל מה שאני רוצה. זאת אומרת, זה לוותר על רצון. פה ההתמודדות. והם לא מסוגלים לוותר על שום דבר. זאת אומרת, זה קושי מאוד מאוד לא פשוט. זה קושי מאוד 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 מורכב. עכשיו, אנחנו לוקחים כזה ילד ואנחנו מתחילים להסביר לו. ששריר שלא עובד, הוא מנוון. אדם יש לו, שמים לו את היד בגבס, ואחרי חודש מורידים לו את הגבס, אז הוא חייב פיזיותרפיה ביד או ברגל. למה? כי שריר שלא עובד הוא מנוון, ואז אתה זה. יש שרירים של התמודדות שהצלחה לא עבדו. ובגלל שהשרירים של התמודדות הצלחה לא עבדו, השרירים האלה אצלך עכשיו מנוונים. זה הילד צריך להבין. הוא צריך להבין את המושגים בצורה שייכנס לו בשכל. קודם כל הוא צריך להבין, יש לך בעיה שהשרירים של ההתמודדות אצלך מנוונים, כי אתה גדלת על חוסר התמודדות. גדלת על... לא התמודדת עם שום דבר. זה קושי שילד צריך להבין מאיפה, איך קרה לו. לא בגלל שאתה סוג ב', לא בגלל שאתה פחות חכם, לא בגלל שאתה פחות בסדר, אלא בגלל שיש לך קושי אובייקטיבי, אתה לא התמודדת בצורה נכונה עם הקשיים של החיים. לא פגשת את הקשיים של החיים.
זה יכול להיות מצוי
ילדים, ילדים יש להם הרבה התמודדות, יש הרבה התנגשות של אינטרסים, שאלף ואחד דברים טכניים שהם חייבים לוותר,
חייבים לוותר אחד לשני בין האחים. אז להפך, אז זה טוב.
אני שואל,
האם יכול לקרוא בכזה בית דבר כזה? כן, בשתי מקרים. א', מקרה של ילד שיותר מוכשר מכולם, הילד שיותר מוכשר מכל האחים שלו. בוא, אני אתן לך דוגמה. יש בבית מחשב. עכשיו אנחנו עושים תור, כל ילד מקבל חצי שעה. בסדר? זה התור. כל ילד מקבל חצי שעה למחשב, מחלקים את זה בין הילדים. בא הילד המוכשר לאחות יותר קטנה ואומר לה, בואי אני אעזור לך איך לשחק, שיצליח לך. ובעצם הוא משחק כאילו בשבילה, אבל הוא משחק בשביל עצמו. הוא רימה את הילדה, הוא סידר אותה, הוא אומר לה, בואי אני אעזור לך לשחק, והוא משחק גם את התור שלה. ועוד, השנייה הוא אומר, היום אני מוותר לך על השוקולד שלי, תתני לי את התור שלך. בקיצור, הוא מסובב שם את כולם, והוא מקבל מה שאחרים לא מקבלים. איך הוא עשה את זה? עם כישרון. ילד יכול עם כישרון לעקוף בעיה. ילד יכול עם כישרון לעקוף בעיה. אז אתה יודע שהפושעים הגדולים, ראשי המאפיה, אלה שהכי, הם אף פעם לא עושים שום עבירה. אי אפשר לתפוס אותם. הם לא גונבים, הם לא רוצחים, הם לא עושים שום דבר. למה? הם תמיד מוצאים את הטיפש שיעשה בשבילהם את העבודה. זה אנשים שעם כישרון, עם כישרון הם מסתדרים שאליהם לא יעשו כלום. מה? כן, כן. זה כישרון, זה סוג של כישרון. גם בבית עם ילדים יש דבר כזה. עכשיו, יש עוד בעיה. תראה, יש ילדים למשל שיודעים להפעיל על ההורים סחטנות רגשית. זאת אומרת, ההורים מרגישים שהילד הזה יותר מסכן מילדים אחרים, והם הכל מבטרים לו והכל נותנים לו כי הוא מסכן. בעצם, דרך זה הוא למד לא להתמודד. גם בבית עם הרבה ילדים. יש ילד שיודע להפעיל על ההורים בצורה מאוד מוצלחת את הסחטנות הרגשית. יש לה הרבה שיטות לדברים האלה. זה לא קשור למספר הילדים בבית, בכלל לא. אבל אנחנו צריכים לקחת כזה ילד ולהסביר לו שני דברים. א', להסביר לו, יש לך בעיה. ב', להסביר לו, אתה מהבעיה הזאת תסבול כל החיים. אתה תסבול בחברה, אתה תסבול, אם תתחתן, תסבול עם אשתך, ואפילו תסבול עם הילדים שלך. זאת אומרת, קודם כל הוא צריך לדעת שלעסק הזה יש מחיר מאוד מאוד גבוה. זה לא משהו פרווה, זה לא משהו שאני אומר לך עכשיו ביקורת, תשמע, אתה לא מספיק נחמד. זאת אומרת, אני לא נחמד, מה קרה? כאילו, לפעמים אני אגיד לך ביקורת, תשמע, אתה לא בן אדם נחמד. אתה אומר, בסדר, אז אני לא נחמד. אני אמשיך להיות לא נחמד. לא אכפת לך, זאת אומרת, לא אכפת לך שאמרתי לך ביקורת, ואתה אומר, אני יכול לחיות עם הביקורת הזאת. אין לי בעיה. אבל כשאני אומר לך ביקורת, שיש לזה מחיר שאתה לא יכול לשלם אותו, כשאני אומר לך, תשמע, אם אתה תעשה ככה, תקבל על זה מחיר שאתה לא יכול לשלם אותו. עכשיו, אני לא סתם מאיים עליך בדמיונות, כי אתה כבר היום מרגיש בחברה את הבעיות שלך. זה לא שאני, מאיים עליך, כן? עכשיו, אותו דבר, תראו, יש כאן כמה דוגמאות. אמרתי, דוגמה של פינוק, דוגמה של, זאת אומרת, חוסר התמודדות, דוגמה של ילדותיות, חוסר התבגרות, אלה שלא הצליחו להתבגר. יש לי עוד סעיף שלישי לסיפור הזה, שהוא יותר קשה מכולם. יש כאלה שמערבבים דמיון עם מציאות. זאת אומרת, שהם נדמה להם משהו, אז מה שנדמה להם כבר קיים. יש הרבה כאלה שמערבב להם הדמיון עם המציאות. עכשיו, גם אלה, יש להם בעיה, בגלל שכשמערבבים דמיון עם מציאות, הם חיים כל הזמן באכזבות. כי אצלהם המציאות היא ככה, ובסוף היא לא ככה. בסוף היא לא, היא לא ככה. בכל גיל יש את זה. הבעיות האלה קיימות בכל גיל. אין גיל שהן לא קיימות. אני הייתי יושבתי עם בחור בן 16. הוא לומד באיזו ישיבה ורוצים לזרוק אותו, וזו ישיבה מאוד מאוד חלשה. ישיבה מאוד חלשה. ישיבה של טעוני טיפוח כזאת, וגם שם הוא לא מסתדר, וגם שם רוצים לזרוק אותו. אז אמרתי לו, תראה, ישיבה קטנה, בחור כמוך, לעבור עכשיו עוד פעם ישיבה, ואתה כבר בישיבה של טעוני טיפוח, זה לא ילך. זה לא ילך. בוא אני אעביר אותך לישיבה גבוהה, גם חלשה כזאת של בחורים לא, לא רגילים, אבל שם אין שיעורים כל כך, אין משטר כל כך, לא דורשים כל כך, אתה תסתדר. הוא אומר, לא, אני רוצה ללכת לישיבה גבוהה איפה שהכי לומד. הכי לומד בישיבה מאוד טובה. אמרתי לו, אבל שהכיך לומד לא יקבלו אותך. נכון, אז אני אלך לאיזו ישיבה קטנה מאוד טובה אחרת, ומהישיבה הקטנה ההיא מקבלים בישיבה של אחי. אמרתי לו, אבל מי אומר שבישיבה הקטנה ההיא יקבלו אותך? אני אדע איך לדבר איתם, הם יקבלו אותי. הוא מערבב דמיון עם מציאות, זה שטויות. הילד הוא ברמה של טעוני טיפוח, הילד בכלל לא... אין לו צ'אנס להתקבל בישיבה נורמלית בלי קשר לכלום. לא עזר לי. הוא ערבב דמיון עם מציאות עד כדי כך שאי אפשר היה לשכנע אותו שאין לו סיכויים להצליח במסלול שהוא בנה. בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה? לך תנסה. הלוואי והתברר שאני לא צודק. הלוואי והתברר שאני לא צודק, אבל אחרי שבוע, אם זה לא יצליח, תחזור אליי. תנסה, בבקשה. אז הוא אומר, אתה לא צריך להגיד הלוואי והתברר שאני לא צודק. אתה בטוח לא צודק. הוא לא מסוגל להפריד בין הדמיון שלו למציאות שלו. אז ילדים כאלה, עוד הפעם, הם בבעיה. הם בבעיה, הם לא רואים את המציאות בצורה נכונה, והם בצרות. הניסיון מראה שדמיונות מתחילים מחסרים. זאת אומרת, ילד, קח את הילד העני, ילד שגדל בבית עני, מה הוא מדמיין? שאבא שלי יהיה עשיר. ילד שסובל בחברה, מה הוא מדמיין? אבא שלי יביא רובה ויהרוג אותם. זה הדמיון של הילד. ילד בדרך כלל, הבסיס לדמיונות, גם אנשים מבוגרים, אנשים שחיים בחסרים, הם נכנסים לפנטזיה. הם מתחילים לדמיין שיש להם את מה שאין להם. שהם יקבלו את מה שחסר להם. עכשיו, אנשים קונים כרטיס פייס. הם יודעים שהאחוזים שהם יזכו מאוד קטנים. אבל קצת החוויה של הפנטזיה שווה להם. היה הראש שיבה של חברון, הקודם, הראשי והקודם של ישיבת חברון, היה רב חצקל סרנה. חצקל סרנה, בסוף ימיו, הוא היה חולה סוכר, והסוכר קצת עלה לו לראש באיזו צורה, והוא התחיל להתבלבל, והיה לו תקופות שהוא לא לגמרי היה 100%. נו, ירושלים, אתם יודעים, ירושלים לעשות שנור, מי שלא עושה נקרא לא נורמלי. ירושלים זה... אמר לי חבר שהוא נסע לפני שבוע ללונדון, אחיו חיתן בת, אז הוא נסע ללונדון לחתונה של אחיו. אז הוא פוגש שם איזה ירושלמי אחד, אז הוא שואל אותו, באת לעשות פה כסף? אז הוא אומר, לא, אני באתי לחתונה של אחי. טוב, בסדר, אבל אם כבר באת, אז אתה לפחות מסתובב לעשות פה כסף? הוא אומר, לא, אני באתי רק לחתונה של אחי, מה פתאום שאני אסוף כסף? הוא אומר, תראה, אצלנו בירושלים, מי שבא ללונדון ולא אוסף כסף, זה כמו בחור מוכשר שיושב ליד גמרא ולא לומד. מושגים, הוא אומר, מה? אין דבר כזה. על כל פונים, בירושלים, אנשים יריחו שבחסם ככה, זה לא, לא לגמרי זה. היו באים אליו, אומרים לו, הרב, יש לי בת מאוד חולה ובשידוחים וקשה לנו וזה. והיו עובדים עליו שייתן להם כסף. והיה רושם צ'ק מהקופה של הישיבה, היה רושם צ'ק ונותן. ההנהלה של הישיבה ראו שזה לא פשוט, כזה סיפור, מה מתחיל לצאת כסף מהישיבה על כל מיני אגדות שאנשים באים אליו. מצד אחד. מצד שני, כובד התיר, אי אפשר לפגוע ברוחת שכל, אי אפשר להגיד לו, תשמע, אתה לא מאה. אז אמרו לו שיש דרישה ממס הכנסה, שיש שניים שחותמים על כל צ'ק, שאסור כבר שהוא יחתום לבד. ככה מס הכנסה דורש. אז היות ועשו עוד חותם, אז כבר אם הוא נותן צ'ק, זה לא שווה כלום, כי חסר החתימה השנייה. בקיצור, בא יהודי וסיפר לו סיפור מאוד, מאוד מזעזע, עד כדי כך שהוא כתב לו אז, בימים ההם, הוא כתב לו צ'ק ה-30,000 לירות. תבינו, דירה אז עלתה 60,000 לירות. חצי דירה הוא כתב לו צ'ק. טוב, הוא הולך לבנק עם הצ'ק, והבנק אומר לו שחסר חתימה שנייה ואי אפשר, הצ'ק לא שווה. אז הוא חוזר לרב חצקל ואומר לו, הייתי בבנק ואמרו שהצ'ק לא שווה, חסר פה עוד חתימה. ואז רב חצקל כן היה בסדר, היה לו רגעים שהוא ככה, רגעים שהוא ככה, סוכר. אז רב חצקל כשהוא בא חזרה כבר רב חצקל היה כן בסדר, אז רב חצקל אומר לו, נו, לפחות לילה אחד ישנת טוב. כאילו, חשבת שיש לך 30,000 לירות. אז ככה זה גם פה, אז ככה זה גם פה. אנשים שנכנסים לפנטזיה, הם מפצים את עצמם באיזה צורה. הם מפצים את עצמם באיזה צורה, ולילה אחד הם כן יושנים טוב. זאת אומרת, זה קיים, המציאות הזאת אצל בני אדם. עכשיו, מה זה עושה? זה הורס להם את האופציה להתמודד, זה הורס להם את האופציה, זה לא פשוט, הנזקים של הסיפור הזה. אז נחזור לילד. אנחנו לוקחים ילד ופשוט נותנים לו הרצאה מדעית. אי אפשר להתמודד עם סיפור כזה בלי לתת לילד הרצאה מדעית ולהסביר לו שאתה, יש לך בעיה. יש לך בעיה שצריכה פתרון. אי אפשר להשאיר אותה ככה. ואז אנחנו אומרים לילד, בוא נפתור את הבעיה. בוא נפתור את הבעיה. איך פותרים כזאת בעיה? דבר ראשון בהתמודדות של ילד עם פינוק, עם חוסר התבגרות, עם כל הדברים האלה, הכלי הראשון שעומד לרשותנו זה שליטה בסדר יום. עם זה צריכים להתחיל. מה פירוש המילים שליטה בסדר יום? בואו ניקח דף, נכתוב באיזה שעה בבוקר אתה קם כל יום. כשאני אומר באיזה שעה בבוקר אתה קם כל יום, נגיד אני קובע שאתה קם כל בוקר ב-6:15, אז 6:15 זה לא 6:17 ולא 6:14, אלא כמו חייל בצבא, אתה קם ב-6:15:00. מדויק, באיזה שעה גמרת להתלבש? באיזה שעה יצאת מהבית להסעה, באיזה שעה אתה מניח תפילין, באיזה שעה אתה גומר שחרית, באיזה שעה אתה אוכל ארוחת בוקר, באיזה שעה גמרת ארוחת בוקר, באיזה שעה אתה נכנס לסדר א', באיזה שעה אתה נכנס לשיעור, הכל שיהיה כתוב על דף, ואתה תסמן כל יום וי על השעה שהצלחת לקיים את הדבר הזה. שבוע שלם אני נותן לו להתמודד עם שליטה בסדר יום. הסיכויים שהוא יצליח דבר כזה, אם הוא יצליח 50% מהרשימה, זה נהדר. אין סיכויים שילד יצליח דבר כזה 100% מהרשימה, אבל זה בסדר. אתה יודע כמה זה אנטי פינוק מה שאני עכשיו אומר?
בדיוק.
מה?
בדיוק זה נגד.
אבל הוא בא עם מוטיבציה, כן, הוא בא עם מוטיבציה לרפא. נו, על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים איך הילד עכשיו מתרפא. תראה, למה הצבא עושה משמעת? למה הצבא עושה משמעת לחיילים? ביסוד של הרעיון מונח שאם חייל יהיה מפונק, אז הוא לא יהיה חייל טוב. הוא לא יהיה מסוגל להילחם, הוא לא יהיה מסוגל להתמודד עם קושי. במשך השנים שכחו את זה, וזה נהיה, אני פה הקצין, אני הבעל הבית, ואתה תעשה מה שאני אומר. זה כבר נהיה שלטון, זה לא נהיה שהחייל יהיה חייל טוב, זה נהיה שהמפקד יהיה בעל הבית. זה קצת, קצת השתבש הנושא הזה. היום אנחנו מכריחים חיילים כל מיני שטויות, אבל שמים להם מזגנים בטנקים. כשיש מזגן בטנק, איך חייל יילחם כשהמזגן יתקלקל? אני לא יודע. זה לא שאלה פשוטה. אנחנו מרגילים נוער לחיות עם פינוק. וחייל בצבא שגדל על פינוק, הוא לא יהיה חייל טוב. ופעם הבינו את זה, ופעם היו מגדלים צבא על התנאים הכי קשים והכי אכזריים שיש. וזה לא בא ממקום רע, זה בא ממקום חכם. אדם שמתרגל לחיות במותרות, הוא לא יכול אחר כך להתמודד עם שום דבר. הוא לא מסוגל להתמודד. גם בחור ישיבה של היום, אם היינו רוצים להחזיר את עולם הישיבות למה שהיה שני דורות אחורה, שהישיבות בלי פנימייה ובלי אוכל, כל בחור ישיג לעצמו אוכל בכוחות עצמו, כל בחור ישיג לעצמו מקום שינה בכוחות עצמו, תבואו רק ללמוד כמה היו נשארים היום בישיבות. אין סיכויים. ככה היה. כן, כשאבא שלי היה בחור ישיבה, ככה היה, ולא היה...
לא היה בכלל דור של השואה, בכלל לא היה פינוק. אבל אנחנו לא בדור הזה.
אני מדבר לפני השואה. לפני השואה למדו בישיבות, הרב שך סיפר שהוא הלך לישיבה בגיל 9. תחשוב, ילד בן 9 יוצא מהבית, והולך ללמוד בישיבה, הוא אומר, הוא לא חזר הביתה עד גיל 16 פעם אחד. בגיל 16 הוא בא הביתה, אמא שלו לא הכירה אותו ברחוב. הוא ניגש לאמא שלו באמצע הרחוב, היא לא הכירה אותו שזה הבן שלה. ככה אפשר סיפר. עכשיו, בגיל 9 הוא הולך לישיבה, אין לו לא פנימייה ולא חדר אוכל. אין מי שיתקן לו כפתור, אין מי שיחליף לו נעליים, אין כלום. הכל ככה. וישבו ולמדו. איך מה?
מה גרם לשינוי?
השפע הכלכלי. אנחנו חיים פה היום, שאם אתה אברך, שאין לך כסף, ואתה חי רק על חובות, ומגלגל גמחים, וכל הזמן הבנק שלך במינוס, ופה כמה שקלים, ושם כמה שקלים. ויש לך שכן עשיר, עם אבא עשיר, שאין לו שום הגבלה בכסף, אתה תחתן את הבת שלך בתמיר בסוף, וגם הוא יחתן את הבת שלו בתמיר. כולם מחתנים באותו אולם את הילדים שלהם, כולם בתמיר. לא, אי אפשר, הילדים לא גדלו, אתה לא יכול, אין. איבדנו את זה. אין, אני לא יכול. אפילו אם אני רוצה, אני כבר לא יכול. איבדנו את ה...
ואם כן יש לך, מה יהיה מילד? הוא מתרסק?
ודאי, כי אתה לא, הוא לא, מראש הוא לא גדל על זה. הכל לא בנוי ככה, אתה לא יכול היום. אתה, יש מקרים בודדים, בודדים, בודדים שאפשר. בודדים. אבל לי יש לצערי, יש לי רק בן אחד, בן יחיד. אין אחים, אין אחיות, יש לי רק בן אחד. אני אמרתי לאשתי, תשמעי, אנחנו יש לנו בן אחד, זה לא הולך יותר. יש סכנה שהוא יצא לא נורמלי. יצא מפונק, בן יחיד, אשתו תקלל אותי כל היום. מה שילד מקבל בבית של 10 ילדים, הוא יקבל. מה שלא, לא. ככה נגדל אותו. לא ניתן לו שום דבר. הילד הזה קנינו לו מיטת נוער בגיל 3, כשהוא יצא עד החתונה נשאר על המיטה הזאת. לא החלפתי, אין. אותו מיטה כל הזמן, מגיל 3 עד החתונה נשאר עם אותו מיטה. חליפה, כשקניתי לו לבר מצווה חליפה, עד שהשרבולים לא היו ככה, לא מחליפים. כי בית של 10 ילדים אין כסף. עד שהשרבונים לא ככה, לא מחליפים את החליפה.
כשיש 10 ילדים, ילד מבין את זה.
שיש לך את זה,
הוא
אומר, אתה שונא אותי, מה?
הוא לא אמר, אתה שונא אותי, אבל אני גידלתי אותו ככה. ככה, כלום הוא לא קיבל. כלום הוא לא קיבל. קיבל מה שהוא צריך, במינימום, כמו בית של 10 ילדים. ישיבה קטנה, שלחתי אותו לבני ברק, לפנימיה. שלא ילמד בירושלים. שירגיש שאין לו בית. שיתמודד. שלחתי ישיבה קטנה לבני ברק, לא למד בירושלים. אתה מבין? הוא גדל ככה. הוא הלך לכל תורה. הוא הלך לכל תורה. למד בכל תורה. הציעו לו שידוך. את אשתו. אשתו, אמא שלה, עבדה במשרד, מזכירה בכל תורה. סבא שלה היה משגיח של הישיבה הקטנה בכל תורה. ודוד שלה היה מגיד שיעור שם בישיבה. זאת אומרת, הם בתוך הישיבה. המשפחה של אשתו, הם היו בתוך הישיבה כל תורה. הציעו להם שידור, בחו מכל תורה. הם יכולים לברר בקלות, כי הם בתוך הישיבה. אז הם התחילו לחקור עליו, לברר עליו וזה. אחד הדברים שהם הלכו לברר, בדרך הטבע, בן יחיד, כמה הוא מפונק, כמה יש את הבעיה של הבן יחיד. הלכו לחקור את החברים שלו בישיבה, כולם אמרו, לא ידענו בכלל שהוא בן יחיד, לא רואים שום דבר שהוא בן יחיד. אף אחד לא האמין לה בשאלות שהבחור הזה בן יחיד. אף אחד לא האמין לה בכלל, שהיא באה לברר. כי באמת, אבל זה אחד למאה אתה יכול לעשות...
אתה ככה לגדל
לגדל? זה הכי חכם, בגלל שהנה אשתו, אשתו לא קיללה אותי אפילו פעם אחת, כמה שאני יודע, אולי אני לא יודע.
לא, סתם, אבל עכשיו, אני לא... אולי, רב יכול, אבל סתם, להציע ככה לנשים ככה...
אני לא מציע את זה לאף אחד, כי זה צעד שאתה צריך עם מוניטור פתוח 24 שעות ביממה לחיות. אתה חייב לחיות דבר כזה כל הזמן עם המוניטור פתוח, ולעקוב כל הזמן מה קורה. זה לא צחוק, זה דבר לא פשוט. זה דבר לא פשוט בכלל, אתה מבין? אבל אצלנו לא היה דבר כזה נעליים של שבת, נעליים של יום חול. לא היה כובע של שבת, כובע של יום חול. אותו כובע בשבת, אותו כובע בחול, אותו נעליים של... כמה ילדים אתה מכיר היום שאתה יכול להחזיק אותם? לא יהיה בן יחיד, עם 10 ילדים, אתה חייב לתת. הוא, יש לו 13 ילדים לבן שלי, ולכולם יש כובע של שבת וכובע של חול, ונעליים של שבת. את הילדים שלו לכולם יש.
ומה שאתם גידלתם אותו זה היה בדיוק כמו שאתם התנהגתם על עצמם, כמו ש...
לא, אני... אני גם לא חייתי על רמה, ודאי.
גם לכם לא היה שני קוראים?
לא, בטח שלא. בטח שלא, אבל לא בגלל קמצנות.
כי אי אפשר להגיד, אם יש נעליים של כל שבת, אני אגיד לבן שאני לא...
נכון, נכון, נכון. אבל לא, אני, ודאי, אני גם אני לא צריך את כל הדברים האלה. אבל אצלי זה לא היה ויתור, כי זה גם לא מעניין אותי. אני סתם באופי שלי, גם לא מעניין אותי אם יש לי כזה כובע, כזה כובע, העיקר יש משהו על הראש. אבל זה אופי, זה לא מי שאני צדיק, אלא זה אופי של בן אדם. לא משנה, אני רק מדבר, זה בעיה, אתה היום בבעיה, אתה לא יכול היום, יש לך בעיה, אתה לא יכול לגדל היום ילדים, אבל גם בתוך הסטנדרט שיש, על הסטנדרט, אתה לא יכול להגיד שילד לא יקבל מה שיש לכולם. אתה בבעיה, זה לא פשוט. זה לא פשוט אנחנו חיינו ככה גם בחיים הפרטיים שלנו. כשהוא התחתן את האופרוף, שבת של זה, עשינו הכל לבד, לא היה דבר כזה להזמין קייטרינג, להזמין מלצרים, להזמין אוכל מוכן. אשתי עמדה ובשלה הכל, היה 35 אנשים באופרוף, אז היה. אז היא עבדה, עשתה, הכינה. אנחנו באנו ממקום אחר. אצלנו בית אף פעם לא היה עוזרת, לא היה דבר כזה. הכל ככה. אבל זה משהו אחר, אני לא מדבר על זה. אני מדבר, אתה היום חי בדור שאתה לא יכול ללכת עם הילד אחרת מה שכולם. זה בעיה, בעיה לא פשוטה. אבל הבעיה היא כשאתה הולך יותר מכולם, לא כשאתה הולך... אז פה אתה בצרות. עכשיו, אם אני לוקח את הילד, אני מסביר לו, תשמע, יש לך בעיה, בוא נרפא אותה. נתחיל עם שליטה בסדר יום. הגענו ל-50%, זה טוב. זה טוב. אחרי שהגענו ל-50%, אנחנו צריכים להגיד לילד, מצוין, הגעת, זה כבר הצלחת. לא להגיד לו, טוב, תעשה גם את ה-50 השני. בהתחלה אני דורש ממנו את ה-100%. אבל בהישגים, אם הוא הגיע ל-50%, הוא השיג את שלו, לא צריך לדרוש יותר. אני לא הולך להפוך ילד לפרפקציוניסט, אני לא הולך להפוך ילד למין מכונה, רובוט כזה, שהכל חייב להיות, זה לא חכם, זה לא כדאי. לא, זה גם לא כדאי, הוא עוד פעם יהיה לא נורמלי מהכיוון השני, מה אני ארוויח? במקום שיהיה לא נורמלי מהכיוון הזה, אז יהיה לא נורמלי מהכיוון הזה.
אם אני אגיד
לה... מה, אני זוכר שהרב אברמסקי, אני זוכר שהרב אברמסקי בגיל 70 בערך זה היה, גילו לו, פתאום הוא קיבל אולקוס. אז הרופא נתן לו דיאטה, שהוא, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. הוא היה יהודי עם שליטה עצמית לא נורמלית, אז הוא עשה מדויק מה שהרופא אמר, הוא לא אכל גרם אחד, רק הכל לפי החוקים של הרופא. הוא אמר, יש דין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אני רוצה לשמור את הדין, אז אני אעשה הכל מדויק מה שהרופא אמר. הוא בא אחרי חודשיים לעשות בדיקות דם, אומר לו הרופא, יש לך חוסר בויטמינים. אומר לו, למה? עשיתי לפי מה שאתה אומר. אומר, אני תמיד לא קיים בחשבון שלא יעשו בדיוק. הוא לא חשב שמישהו יעשה בדיוק מה שהוא אמר. זה אומר, רק לקצה השני. בוודאי שאנחנו לא צריכים להגיע, לא צריכים להגיע ל-100%, כן? כי אף ילד זה לא נורמלי שיחיה כמו חייד. אז צריכים להגיע ל-50%, אבל כשאני מגיע ל-50%, זה שלב אחד. ואז אני מתחיל להגיד לילד, טוב, עכשיו בוא נחפש איזה דברים אתה יכול לקבל על עצמך קושי שאתה מתמודד. ולתת לו כל שבוע שניים, שלושה דברים, קושי שאתה מתמודד. דוגמה, כן? האם אתה כותב סיכום של השיעורים שלמדת? הילדים המפונקים לא אוהבים לכתוב סיכום. הם סומכים על הזיכרון, סומכים על מחברת של חבר, הם מסתדרים. אני אומר, לא, אתה עכשיו תכתוב סיכום כל שבוע. לא כי אתה צריך את זה, זה חלק מהריפוי. תתרגל להתמודד, תתרגל לכתוב, תתרגל להתאמת, תתרגל... עכשיו בוא תיקח חברותה. בחור יותר חלש ממך, פחות מוכשר, שאתה צריך הכל להסביר לו, ואתה צריך הכל לוותר לו, ואתה צריך הכל ללכת איתו עם סבלנות, ללכת איתו לאט לאט. הנה עוד דוגמה. עוד דוגמה שאני נותן לבן להתמודד בצורה חכמה עם הפינוק. בגד. לא קונים... אתה לא הראשון לקנות את הבגדים, אתה האחרון לקנות את הבגדים בין החברים שלך. נכנס משהו, אתה תחכה. לא תהיה ראשון, בוא תהיה האחרון. תקבל, אבל בסוף, לא בהתחלה. זאת אומרת, כל דבר, אנחנו הולכים איתו לאט לאט, הולכים איתו שלב אחרי שלב, מלמדים אותו איך להתמודד עם קשיים. איך להתגבר על קשיים. עכשיו, כשילד לומד את המקצוע הזה של להתמודד עם קשיים, ויש לו מוטיבציה. זה מאוד חשוב להבין. הילד צריך לבוא לתוך הנושא הזה, אם הוא בא בלי מוטיבציה, יש יותר נזק מתועלת. כי הוא יחס עלינו, והוא ירגיש ממורמר, הוא ירגיש שאנחנו עושים לו צרות, ירגיש שאנחנו הורים רעים. זה לא יעבוד. ואז לא נקבל שום תועלת. אבל הוא יחפש גם דווקא הפוך. זה חייב לבוא שאנחנו מדליקים לילד את המוטיבציה. איך מדליקים את המוטיבציה? בשני שיטות. שיטה אחת, מה שאמרתי, הסברה, הסברה טובה, והשיטה השנייה, כבוד. זאת אומרת, על כל הצלחה, לתת לו כבוד. עכשיו, יש עוד דברים שאני יכול להשתמש איתם. יש ילדים שבאופי שלהם, אני יכול לאתגר אותם עם כבוד. יש ילדים שבאופי שלהם, אני יכול לאתגר אותם עם עצם האתגר. יש ילדים שאוהבים, הם לא יכולים לחיות אם אין להם איזה משהו כזה, משהו שכאילו איזה התחרות, איזה להוכיח את עצמו, אלא להראות. הוא צריך להיות כל הזמן מאותגר. יש ילדים שצריכים כל הזמן להיות מאותגרים. אז אני צריך לבנות לו אתגרים. אני צריך לתת לו הרגשה, הנה עכשיו בוא נראה אותך, תוכיח, תראה לנו. איך אומרים את הילדים? תראה שאתה גבר, תראה שאתה מסוגל. כאילו, אבל הצד השווה שבהם, אני צריך להביא אותו למצב של מוטיבציה. אם ילד נכנס לתוך סיפור כזה בלי מוטיבציה, הסיפור הזה לא עובד. הוא לא יעבוד. הכי חשוב זה שהילד יבוא לתוך הסיפור הזה עם מוטיבציה והוא יבין. בגיל יותר צעיר, שאני לא יכול להסביר לילד, ואני לא יכול להביא אותו למוטיבציה, אני צריך בצורה הרבה יותר עדינה והרבה יותר לאט להביא אותו למצבי התמודדות כדי לרפא אותו, אבל זה לא יכול להיות דרסטי, כי בדרסטי אין לו כלים לקבל. זה חייב להיות כל פעם עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, להביא אותו להתמודדות עם כל מיני מצבים ולהרגיל אותו לנושא של התמודדות. אפשר מצד שני להשתמש עם הנושא של כבוד, גם בילדים קטנים. אפשר את הנושא של כבוד, מי שיצליח להתמודד עם זה וזה יקבל איזה פרס, איזה הצטיינות, איזה משהו, לא משנה מה. העניין של כבוד, עם הנושא של כבוד אפשר לאתגר ילד לעמוד בכל מיני התמודדויות. אבל אין לי את הכלי של ההסברה, אין לי את הכלי של המוטיבציה, לכן אסור שזה יהיה יותר מדי מהר, ואסור שזה יהיה יותר מדי קשה. זה דברים שצריכים לבוא בתהליך הרבה יותר הדרגתי, הרבה יותר איטי. אבל להשאיר את המצב ככה, לראות ילד שהוא מפונק, או לראות ילד שאין לו כושר התמודדות, זה מסוכן מאוד. זה מאוד מאוד מסוכן. ובכל מקרה, אם הגעתי לגיל של הוא גמר ישיבה קטנה ולא פתרתי את הבעיה, אז הסכנה היא פי 10. כי בישיבה גדולה הם עומדים בניסיונות מאוד קשים, כי הם פוגשים חברים שפותחים להם עיניים לעולמות שהם לא הכירו אף פעם. הם פותחים את העיניים. והתסכולים והפינוק שלהם וכל החוסר התמודדות שלהם, מהר מאוד הם רצים לשמה, שמה אין אחד שלא מצליח. אין אחד שלא מצליח. סיפר לי אחד שהוא ישב בצבא, ושמה כולם נבלו את הפה במילים הכי גרועות שיש, בצורה הכי מאוד, מאוד חמורה, זה כדרכם של חיילים. והיה שם גם רופא, והרופא היה מנהל מחלקה, היה רופא בכיר, וגם הוא היה בתוך כל הניבולי פה. אז הוא שאל את הרופא, מילא אלה, כל האלה, סדר. אבל אתה בן אדם משכיל, אתה אדם עם השכלה גבוהה, אתה אדם עם תפקיד בכיר, אתה מנהל מחלקה. איך אתה מרשה לעצמך את כל הסגנון הזה? אומר לו הרופא, כל האלה אין לי איתם שום מכנה משותף חוץ מהנושא הזה. אין לי שום מכנה משותף איתם, מה אני אדבר איתם? על אריסטו, על אפלטון? הוא אומר, על מה אני אדבר איתם? אין לי שום מכנה משותף. המכנה המשותף היחידי זה זה. עכשיו, מה אני בא להגיד? במכנה המשותף הנמוך, כל אחד יכול להיות גודל הדור. כשאני יורד למכנה המשותף הנמוך, שם כל אחד יכול להיות גודל הדור. ממילא, הילד הזה שלא מסוגל להתמודד, והתרגל לא להתמודד, כשהוא מגיע לישיבה גבוהה ויסחבו אותו למקומות האלה, הוא יהיה גודל הדור, הוא בסכנה. לכן את הבעיות האלה אנחנו צריכים לפתור לפני שבחורים מגיעים לישיבה גבוהה. כשמגיעים לישיבה גבוהה, כבר זה צרה צרורה, זה דברים לא פשוטים בכלל. צריך להתמודד איתם בזמן ולרפא את זה כמה שיותר מהר, ואז אם ירצה השם, הדברים יכולים לעלות על דרך המלך.